קורא זה מתוך ברכות ב' בעין היה, ממש בהתחלת פרק שישי, שם יש פסקה, אמר רבא, בר בר חנה, אמר רבי יוחנן, משום רבי יהודה בר אילאי, בואו ראה, מה בין דורות ראשונים לדורות, בין דורות אחרונים לדורות ראשונים. דורות אחרונים זה דורותיו של, של בעל השמועה, מה בינו לבין הדורות האלה לבין הדורות שקדמו. דורות ראשונים היו כפי אני רואה במעלה גבוהה יותר, כך אומרת הגמרא, דורות ראשונים שעשו תורתם קבע ומלאכתם ארעי, זה וזה נתקיים בידם. תורתם הייתה קבע ומלאכתם ארעי. סדר עדיפויות היה כזה שלימוד התורה היה חשוב יותר, כן, מצד ערכו נתפס כדבר, כעסק, יותר עיקרי, יותר מרכזי, יותר נוגע לתכלית החיים, כן, ואילו המלאכה תפסה את מקומה המתאים, בעיקר מבחינה איכותית, יכול להיות שמבחינה כמותית, יכול להיות שאדם היה צריך לעבוד 10 שעות ביום, אבל איזה מקום תפסה איתו אצלו המלאכה, לעומת מקומו של הלימוד, זו השאלה, יותר היחס האיכותי, היחס הנפשי לכל אחד מחלקי ההתעסקות האלו. אז דורות ראשונים עשו תורתם קבע, במובן האיכותי, החשבת העסק. ודורות ראשונים, דורות אחרונים, אני אקרא את זה לפי הסדר, אם כן, דורות ראשונים עשו תורתם קבע, ומלאכתם ארעי, זה וזה נתקיים בידם. אז הם הרוויחו את שני הדברים, גם תורה וגם מלאכה. התורה נתנה את התועלת שלה, את התועלת שהיא צריכה לתת, והמלאכה נתנה את תועלתה שלה לקיום הגוף וכן הלאה. אבל דורות אחרונים הקרה שהיה מתחולל מהפך. דורות אחרונים עשו מלאכתם קבע ותורתם ארעי. וזה בזה לא נתקיים בידם. הם הפכו את היוצרות דורות האחרונים. דורות האחרונים נמשכו יותר לביצור וחיזוק מעמדם הפיזי. לכן המלאכה נעשתה עיקר, כי זה מה שהיה נחשב בעיניו של האדם. כן, לקיום חזק, כמה כסף יש לך בבנק, ולא כמה כיסופים יש לך בלב. זה מה שהיה חשוב להם. הם הפכו את היוצרות, ברגע שהשליטו, כן, את ההתעסקות הפיזית, המלאכה, הקיומית, כן, על חייהם, מה קרה, אומרת הגמרא, דורות האחרונים שעשו מלאכתם קבע ותורתם ארעי, זה וזה לא נתקיים בידם. הם יצאו קרחים מכאן ומכאן. צריך להבין מדוע, מה קרה בדיוק בידיוק, בכל מה שנוגע למלאכתם. מה זאת אומרת שלא עלתה מלאכתם בידם? זה שלא עלתה תורתם בידם, אנחנו יכולים להבין. כי אם לא הקדישו זמן ללימוד, כנראה שבאמת, פשוט, התורה הייתה מהם ועלה. יום תעזבני, יום היום הזביקה. אבל מה פירוש שגם המלאכה לא עלתה בידם? לכאורה הם השקיעו בזה הרבה זמן. אם תאמר שהקדוש ברוך רוצה ללמד אותם, שהכמות הזמן זה לא עיקר, כן? ולכן, כמה שהם לא עבדו, תמיד גנבו להם את הכסף מהבנק. טוב, זה הסבר טכני מדי. צריך להבין מה מת לזה וזה לא עלתה בידם, בעיקר מצד המלאכה. מה פירוש שהמלאכה לא עלתה בידם? צריך להבין את הדברים בהמשך. בכל אופן, דורות האחרונים עשו מלאכתם קבע ותורתם ארעי, זה וזה לא נתקיים בידם. עד לכאן הפסקה בגמרא שהרב מדבר עליה. עכשיו אנחנו נראה בדברי הרב קוק, איך הוא למד את העניין הזה. אמר בחנה, אמר ביוחנן, משום רי וכולי, בואו ראה מה בין דורות ראשונים, דורות אחרונים, דורות ראשונים שעשו תורתם קבע, ומלאכתם ארעי, זה וזה נתקיים בידם, דורות אחרונים שעשו מלאכתם קבע, תורתם ארעי, זו וזו לא נתקיימה בידם. הרב, יסוד השלווה, אפילו בעולם הזה, תלויה גם היא בתיקון המוסר הכללי והפרטי. זאת אומרת, שלווה בעולם הזה, הרב אומר אפילו בעולם הזה, כן? כי בעולם הזה אין שלווה, כן? ביקש יעקב לשב בשלווה וכולי. קשה לדבר על שלווה בעולם הזה. כשאנחנו מדברים על שלווה בעולם הזה, אנחנו מתכוונים יותר לסידור היחסים, כן? בין החומר לבין הרוח. יסוד המלחמות, כן? יסוד המלחמות, מה שנקרא קנאה במעשה בראשית, שלא להטיל קנאה במעשה בראשית, כן? שזה יסוד המלחמות בעולם, זה לא ליצור מצבים של חוסר איזון בין היסודות המרכזיים של הבריאה. שככלל, יכולים להצביע על שני היסודות המרכזיים, שזה החומר והרוח, הנשמה והגוף, לא משנה, יש לזה טרמינולוגיות, מונחים שונים. כללו של דבר, אנחנו זה ויצר האדם, ויצר אלוקים את האדם, שני יהודים, מלמד שיצרו שתי יצירות, יצר טוב ויצרו. שני הכוחות האלה, כן, שני איתני עולם אלו, נמצאים בתוך נפש האדם, וכל אחד דורש את שלו. יצר רע הוא דורש את הביסוס של הפרטיות של האדם, כן, הגוף, יצר רע, כן, הוא דורש את הביסוס של הפרטיות, ויצר הטוב, או מבקש להדגיש את מציאות הטוב, הטוב הכללי, כן, הוא דוחף את האדם לגילויים, גם גילויים נפשיים וגם מעשיים, לגילויים כאלו שהם חורגים מעבר ומעל לקיום הפרטי שלו. אלה שתי היסודות שמצויים בנו, והם האחראים הישירים, הישירים, לכל מה שקורה בחייו של האדם. כל מה שקורה לנו מבוקר ועד ערב זה תולדה ותוצר, תוצרי לוואי של המאבק, כן? המאבק בין שני היסודות האלו. התחושות, הרגשות שלנו, כל חוויות החיים, בלי יוצא מן הכלל, זה הכל תוצרים של מערכת היחסים שבין יצר הטוב ליצר. אנחנו צריכים למצוא דרך שבה באמת אנחנו נביא לידי ביטוי את שני הדברים האלו בצורה מאוזנת. מצד אחד אנחנו לא יכולים להתכחש בשום פנים ואופן למציאות הפרטית שלנו, לא לחינם ברא אותנו הקדוש ברוך הוא, עם פרטיות, עם אופי מיוחד, כפי שפרצופיהם שונים, כך דעותיהם שונים. פרשת שבוע, כל המניין שמונים את בני ישראל בשקלים, כן, זה כדי לתת ביטוי לצד הפרטי של האדם, זה העניין של המניין. כי באמת, מצד עצמם ישראל לא נמנים, מצד עצמם ישראל הם אחד, אבל מצד ההופעה בעולם הזה, כל אחד מאיתנו יש לו נחלה וקרם, יש לו את העולם הפרטי שלו, אז לכן, מונים, המניין בשקלים, כן, שקל, שקלים זה אותם מטבעות שהיו נותנים למשכן, המניין בשקלים זה כדי לא להוציא מאיזון, כן, לא להוציא מאיזון את היחס בין הצד הפרטי של ראובן, לצד הכללי של ראובן, שמצידו הוא שייך לעם ישראל. לכן, המניין בשקלים, דווקא על ידי שקל, שקל הקודש, המניין בשקלים הוא כדי לתת את המשקל הנכון בין ההופעה הפרטית שלי לבין המציאות הכללית שלי, שמצידה כל ישראל חברים, מצידה אנחנו לנשמה אחת, בגופים מחולקים. אז עכשיו שבוע בראשיתה, כי תישא את ראש בני ישראל, כן? חולה וחולה. לכן, אנחנו צריכים למצוא את האיזון, אם כן, בין שני הדברים האלה. אומר לנו הרב, פה באמת זה סוגיית האיזון. איך אנחנו באמת מצליחים להביא לידי כך, שכל חלק מקבל את שלו מבלי לדחוק את רגל חברו, שזהו קורה שלווה, כן? אפילו בעולם הזה שביסודו הוא עולם של עמל ומריבה, כן? של קונפליקט. איך בעולם הזה אנחנו משיגים את השלווה? שהרב מדבר כאן על שלווה, הוא מדבר על מערכת יחסים כזו בין הטוב והרע שמאפשר לאדם התקדמות, זאת אומרת עמל, קושי טבעי בין טוב ורע. הפרת איזון יוצרת קושי שהוא לא טבעי, מה שנקרא צינים פחים ודרך עיקש. צינים פחים ודרך עיקש זה מצבים שאדם מכניס את עצמו לעוצמה ניסיונית כזו שאחרי זה קשה לו לעלות משם. איך אנחנו מביאים לאותו מערכת יחסים בין טוב ורע, שהוא לא צינים פחים בדרך עיקש, הוא לא בור, הוא לא בור של 2,000 מטר שאם נופלים לשם, כן, כבר לא קמים שם. איך אנחנו מביאים לאותו מערכת יחסים שמעמידה אותנו בפני העמל הטבעי, הטבעי, כן, והבריא והמפרה בין טוב ורע. זה יסוד השלווה שלה מדובר כאן. אנחנו לא מצפים שתהיה לנו שלווה בעולם הזה, לא לזה הרב מדבר. העולם הזה אין בו שלווה, אין בו שלווה. פסיעת ישרים כבר הכריע בדבר הזה, כי מה הם חיי האדם בעולם הזה? מחאובים, טרדות, דדדה, ואחרי כל זאת המוות, הוא כבר אמר את מה שהוא אמר. אז מה החידוש? שעל ידי תורה, אתה מסוגל להפיק תועלת מן המחאובים. אתה מסוגל להפיק תועלת מהטרדות. אתה מסוגל להפיק תועלת אפילו מן המוות. זה החידוש הגדול. וזו השלווה, השלווה היא הראייה הנכונה, איך אני רואה את המציאות החומרית, זו השלווה, זה לא שהמציאות החומרית לא תעמיתי בפני אתגר, בפני מאבק תמידי, אבל איך אתה רואה את המאבק, כדי לפקוח את עיניו של האדם, כדי לתת לו את העיניים האמוניות, הוא צריך להציב בראש ובראשונה את התורה. אלמלא התורה, אם אין לו עיניים של תורה, המציאות החומרית משתלטת, כמו במונחים שאנחנו אמרנו, הצד הפרטי משתלט, ואז כל המציאות, אדם פרטי, ככל שהוא יותר פרטי, המציאות הסובבת אותו נתפסת בעיניו, נתפסת בעיניו כמועקה, מה לי ולך. אם אני עוסק במלאכתי, עם כל מה שמדאיג אותי עם בוקר ועד ערב, זה כמה כסף יהיה לי בבנק, כמה תתרחב הנחלה הפרטית שלי, כמה אני אהיה עשיר ומתוך כך מכובד וכו'. אם זה מה שמעסיק אותי, אני בבעיה, אני כבר לא מסר דין וחשבון, לא מתייחס למימד הרוחני שבי, ובזה בעצמו אני מטיל קנאה בין מעשה בראשית. היסוד הרוחני נוקם ונותר, במרירות פנימית הוא מבטא את החסרון שלו, והאדם מרגיש את תחושת, כן, את הנזיפה הנשמתית. הנשמה נוזפת בו, ממש נוזפת בו. הוא מרגיש את הנזיפה הזו בחוסר סביעות רצון, או ברדיפה כפולה ומכופלת אחרי חומרנות, כדי להשלים כביכול את החסרון שיש לו, אבל הנפש לא תמלא, מכיוון שהיא מבקשת משהו אחר לגמרי, לא קלטת את העניין. אם כן, כשאדם מפר את האיזון בין הצד הפרטי שבו, על ידי ריבוי המלאכה והזנחת התורה, הוא מפר את האיזון, איך הוא ישיג את השלווה? איך הוא ישיג את אותו איזון מופלא שהוא מעניק לאדם את העמל הכשר, את הקושי הטבעי, הנפלא, הבריא, שהוא היסוד לכל ההתקדמות שלנו, לכל תחושת הסיפוק שלנו, נפש עמלה, עמלה לה. העונג שבעמל, טוב לו קו אחד מכרמו, מ-10 קווים של חברו. זה הקרם שלו, הוא גידל את זה ב-10 אצבעותיו. הוא נהנה יותר מישקול ענבים אחד שלו, יותר מ-10 ארגזים, שגדל בקרם חברו וניתן לו בקשיש ולא כסף. זה העמל הבריא. איך מגיעים ליסוד השלווה הזו, שיסודה הוא בעמל הבריא? אומר רב, יסוד השלווה, אפילו בעולם הזה, תלויה גם היא בתיקון המוסר הכללי והפרטי. כי בהיות האדם מוכתר במידות טובות, ביראת השם ובאמונה, כשהאדם עולה על הדרך של מה הוא רחום, מפתח רחום, וזה העניין של לימוד התורה. כשאתה לומד תורה, אתה בעצם לומד את דרכיו של הקדוש ברוך הוא. כל התורה היא שמותיו. כל התורה היא דרכיו. לימוד תורה זה לשמש את ריבונו של עולם. נכון שלשמש את ריבונו של עולם אי אפשר מבלי לשמש תלמידי חכמים. גדול שימושה מלימודה. לכאורה בלימודה של תורה אני משמש אותו. אני רואה את כל הסיפורים, את התייחסותו של הקדוש ברוך הוא לכל מה שקורה, כן, בתורה. אני רואה את מצוותיו, אני פוגש אותו בהנהגתו. לכאורה אין לך שימוש גדול מזה. אבל האמת שאין דרך לשמש את ריבונו של עולם, אלא אם כן משמשים תלמידי חכמים. לכן אמרו, גדול לימודי משמשה. אבל לא משנה, בוא נכלול את שני הרמות אלו. אדם לומד תורה, נפגש עם הנהגת השם יתברך. כן? כבר המגע הראשוני הזה, כן? עם הופעת רצון השם בתוך התורה, אם זה בסיפורי התורה, שהיא רוב רובה של התורה. רוב רובה של התורה זה סיפורי תורה, שתי שליש לפחות זה סיפורים. סיפורים שנובעים מהם מצוות, השקפות אמוניות, אבל רוב רובה של התורה זה סיפור. כל ההנהגה האלוקית שיוצאת מסיפורי התורה, ממצוותיה, מאמונותיה ודעותיה, המאור שבתורה מחזירו על מוטב. קודם כל, מזה שעוסק בתורה אם כן, ועל בסיס זה משמש תלמידי חכמים, לראות איך הם מוציאים מן הכוח אל הפועל את רצון השם יתברך. מכוח זה, אומר הרב, כי ביות האדם מוכתר מידות, מכוח זה הוא קונה לו מידות טובות, ויראת השם. אפשר שלא להיות ירא, כשאדם לומד באמת, שיורד לעומק כוונות התורה, שהוא פוגש את הצורתא דשמיא, את בבינת הלב, הוא תופס מה נאמר כאן, כן? מה בעצם מופיע, מה מדבר אליו, מאיזה עומק מדובר אליו, את הקדושה הפנימית שבתורה. כשאדם עוסק בזה, יש לו, הוא מוכתר במידות טובות, ביראת השם ובאמונה. ואז, הוא משתמר מהרבה דברים, המידות האלו, המידות הטובות, יראת השם, היא מסדרת לו את היחס בין חומר ורוח. היא מסדרת לו את היחס. היא מושכת אותו, היא מציבה לפניו סדרי עדיפויות מאוד מאוד ברורים. זה דבר ברור, כל מי שמאיתנו נפגש עם הטוב, נשמתו יודעת שזה הטוב. וממילא, המשיכה הזו היא קובעת מרדי יחסים. שם נפגשתי עם יראת שמיים, עם מידות טובות. ברור לי מעבר לכל ספק, אחרי שפגשתי בזה, שזה העיקר. אבל תכף ומיד, אותו אדם גם מזהה שהוא בעל גוף, יש לו צרכים. אדרבה, לפעמים זה מאוד מסוכן, כשאדם נמשך אחרי קדושה, לפעמים אדם אפילו מסוגל חס ושלום להגיד לעצמו, מה זה הגוף? מסתויות הגוף, מה? אני עכשיו מתייחס רק לצד הגבוה. לא, אבל אדם בריא, שבאמת לומד תורה באמיתיות, הוא גם שם לב שיש לו גם גוף. אבל הוא כבר יודע את מקומו של הגוף במדויק, לא פחות ולא יותר. אומר רב, כי בהיות אדם מוכתר במידות טובות ביראת השם ובאמונה, הוא משתמר מהרבה דברים המכשילים את כוחו, ומכבידים עליו את סבל החיים. הוא מסתפק גם כן בשמחה ונחת, גם מהמעט שיזמין לו השם. הוא לא מנסה למלא את כל החסרונות שלו רק מעניינים חומריים. סבל החיים, מה זה סבל החיים? מה זה איסורים הכי גדולים בחיים? שאדם מנסה למלא את החסרון שלו בדברים חומריים. הוא לא יכל לעולם. זה כמו אדם שפחות יותר, פחות יותר, ייתכן שאפילו יותר גרוע. זה כמו אדם שמנסה למלא את שקית, כן? שיש לה חור בקרקעי, כן? יש לה חור בתחתיתה, מנסה למלא אותה במים. כל מה שופך, שופך, שופך. כל חייו הוא רק עסוק בשפיכה פנימה, כי זה לא מתמלא. זה נוזל למטה. אותו דבר, אדם שמנסה למלא את נפשו בעונג, עם דברים חומריים. כל מה שהוא לא שם בפנים, זו תחתית ריקה. שאני לא אומר שלא נוצר אפקט חיצוני מדומה של מילוי. הוא מרגיש איזה עונג. הוא יכול להרגיש איזשהו פרפור פנימי של סיפוקים כאלו ואחרים. סוף סוף יש בקיר בו משהו שנהנה מזה. ודאי, איזה שאלה. יש לי חך שנהנה מן הטעם הטעים. יש בי איזה איבר שמגיב, כן, על האימפקט, על הפגיעה של הדבר המתוק בתוך פי. יש משהו שמגיב. אבל זה רק חלק אחד קטן מכלל האישיות שלי. מה הגיב על הטעם הזה? הלשון שלי. היא הגיב על זה. ויצרה אפקט של, וואו, טעם החיים. אבל זה רק לשון. זה רק איבר אחד. מה יצא פה? מי נהנה עוד מזה? היא זה לא מרפא לכל בשרי? זה משרת אינטרס של חלק מאוד מאוד מסוים בשיותי? זה בעצמו מכביד על סבל החיים. כי אדם מוצא את עצמו רודף ורודף כל הזמן. אחרי המילואים האלו. כמו שאמרנו, שגם מוצא אותם, זה לא מילוי כשר. העונג הזה נעלם, כן? פשוט נעלם, ולא משאיר אחריו איזשהו זיכרון מתוק. אדרבה, הרבה פעמים משקעים שהם לא פשוטים, גם לגוף וגם לנפש. אומר רב, אבל כאשר הוא מוכתר במידות טובות, ביראת השם ובאמונה, לא יכול להתפתח אצלו מהלך כזה של חיפוש סיפוקים שלא עולים בקנה אחד עם הרצון הנשמתי. יש איזון. ושאיפת הקודש יודעת לסדר כל דבר במקומו. כל דבר במקומו, יסתכל בתורה וברא את העולם. כל דבר יש לו את מקומו. כל חוקיות יש לו את מקומה. אנחנו רואים, ריבונו של עולם, ברא עולם מופלא, שיש מקום לכל דבר בעולם הזה. אין לך דבר שאין לו מקום. אין לך אדם שאין לו שעה. זה הכל בשקל הקודש. הכל בצורה מאוד מדויקת. בהרמוניה יוצאת מגדר רגיל. על ידי שאדם מוכתר במידות טובות ויראת שמיים, הוא נהפך לסדרן. הוא מסדר את החיים. הוא יודע את מקומו של כל דבר ודבר. ככל שהמידות הן יותר ממוצעות, כמובן. המידות צריכות להיות ממוצעות. יראת שמיים צריכה להיות יראת הרוממות. כן? זאת אומרת, גם המשיכה לקודש, גם הגילוי, כן? או הייתי אומר, הליכה בדרכי השם, צריכה להיות הליכה נכונה. אבל שאדם באמת מגיע לזה, הוא מסדר את העולם הפנימי שלו, באופן הכי מדויק. ואז כולם יוצאים נזכרים. מרפא היא לכל בשריך. לכל בשריך. אין חלק שלא מקבל את שלו. אין חלק. לכן, הוא משתמר מהרבה דברים ומכשילים את כוחו. הוא מכבידים עליו את סבל החיים. הוא מסתפק גם כן בשמחה ונחת, גם מהמעט שיזמין לו השם. כמה אני צריך חומריות? כמה? כמה אני צריך? כדי שאני אוכל להיות באמת עבד השם, לעבוד אותו. כמה אני צריך? כמות מסוים. בשביל זה אני אעבוד. אני אעבוד. כמה שאני צריך כדי באמת שאני אוכל להיות אדם, כן? שחי חיים מלאים, כן? זהו. זה מספיק לי. זה מספיק. אבל, האומה זה סיפור אחר. האומה צריכה כמויות גדולות, זה אותו דבר, למעשה, גם האומה, גם במובנים של אומה, תמיד נשמר היחס בין חומר ורוח. אבל האומה ככלל, יש לה כלים, כלים הרבה יותר רחבים, היא זקוקה לאוצרות גדולים, כן? אבל אדם פרטי, גם הוא זקוק. אלא אם כן הוא אדם מאוד כללי, כדוגמת אברהם אבינו. ככל שאדם הוא יותר כללי, כך הוא צריך גם כלים חומריים רחבים, כדי שיוכל להכניס את האידיאלים שלו, כן? זאת אומרת, אותו כיוון ומגמה של כלליות שהתורה פלסה לפניו, עכשיו הוא צריך כלים כדי להוציא את זה לפועל. הוא צריך יותר צון ובקר, הוא צריך יותר מרחבים אדירים של חומר כדי שיוכל לגמול חסד, כדי שיוכל באמת להוציא לפועל את הרעיונות הנשגבים שלו. מה זה יעזור עם כל הרעיונות הנדרים האלו? אם אין לו פרוטה לפרוטה, אם הוא עני, מה זה יעזור? אז אברהם אבינו, כן, בכלל לעבוד באופן כללי, היו אנשים עשירים מאוד, כי עניינם זה היה באמת להוציא לפועל איזושהי תוכנית כללית. זו תורה מדגישה שהם היו גם בעלי ממון, אברהם אבינו, צון רב, עבודה רבה, כן, הרבה משרתים, כל זה נצרך, כל המכונה הפיזית הזו, אברהם אבינו צריך היה, היה צריך אותה כדי להוציא לפועל את האידיאלים שלו. בכל אופן, הוא הסתפק גם במעט שיזמין לו השם, אבל בהיותו ממעט במוסר, בהיותו ממעט במוסר, הוא לא שם נגד עיניו. מה המגמה האמיתית של החיים? אז לא יאמר די בכמה שישיג מההון, כי הוא מצפה למצוא את כל עושרו בממון. הוא כבר לא יודע שאת העושר אפשר למצוא, וראוי ונכון למצוא את עיקר העושר במשהו אחר. אז הוא לא יגיד די, כי נשמתו רעבה, והיא משדרת לו כל הזמן תחושה של חוסר אינסופי, כי היא רוצה להידבק בבורא. אבל הוא לא קולט את האמירה הפנימית שלה. הוא לא מבין מי מדבר עליו מבפנים. ובמקום לספק אותה במעדני מלכו של עולם, הוא מדמה שהחסרון הזה יושלם על ידי סיפוקים והנאות יותר זמינים, יותר נמוכים. אבל הוא לא יגמור אף פעם, כמו שאמרנו. הוא כמו שותה מים מלוכים. כל מה שיותר לוקח מהדברים האלו נעשה יותר צמא. הוא יותר גורם לקנאה בין הנשמה לגוף. הנשמה יותר מרירה, יותר נוקמת, יותר מתנגדת. אז לא יאמר די בכמה שישיג מההון. יש לו מנה, רוצה מתי? רגע, עיקר הבעיה שלי זה בגלל שעדיין, עדיין אין לי 200. יש לו 200, עדיין לא מרוצה. כנראה הבעיה שאני צריך 300. וכל הזמן הוא מציב מטרות חומריות אחרות, אחרי זה הוא גם קצת משכלל אותם, הוא לא מסתפק בממון בלבד. הוא אומר, אני צריך כנראה משהו יותר רוחני, אז אולי אני ארדוף אחרי כבוד. אני רואה שכאשר אני יותר ויותר מתעשר, מכבדים אותי. אז אולי באמת אני אעשה גם עסק נוסף, לא רק ממון, אלא גם כבוד. גם כבוד. אחרי זה, אם אני אראה אנשים יותר חשובים ממני, אני אקנה בהם. ועל ידי הקנאה הזו, אולי אני גם מכפיל את ממוני על ידי ממונם. כן? פשוט אני את רכושם, אקח לי. כן? קנאה, תאווה וכבוד. שלושת ראשי הצפעוני האלו. קנאה, תאווה וכבוד. הוא משכלל כביכול את התענוגות הנפשיים שלו. תאווה, קנאה וכבוד, ומצפה שבזה הוא יגיע למצב שהוא יכול לספק את נפשו. אבל לא. יש לו מכל אלו. שתיים, הוא רוצה ארבע. והנשמה ממשיכה לשדר בעוצמה חריפה יותר את החסרון, והוא לא יודע איפה זה בא, איך זה יכול להיות? כל מה שאני לא עושה, כל מה שאני לא תורח, ועדיין הנפש לא תמלא, מה קורה כאן? והתרבות האנושית, מה?
זה בדיוק מה שקרה אצל אמר. אלו את כל העולם רצה את הדבר, רצה את הדעת.
כן, נכון. נכון. במקום שאשתו תגיד לו זרש, אם הייתה אישה חכמה, היא הייתה אומרת לו, תשמח בחלקך. אז חסר לך משהו, בסדר. מרדכי לא משתחווה בפניך. אבל תשמר בחלקך, יש לך אישה נחמדה, יש לך כל כך הרבה ילדים, 10 תלו שם, כמה יש לו? 10 לפחות, לא?
זה תלוי, אבל הוא 108 ילדים היו לו.
אז מה זה, ואת בני אמן תלו? יש שם איזה?
את בני אמן.
סרט, נו, אז מה היו עוד?
108.
את 10 אילו. אז אלו היו ממש שמנה וסלטה. מה?
שהם היו צרי יהודה.
הם היו צרי יהודה.
כן?
בזמן בניין הבית. יכול להיות, כן. אלה זה תפקיד, כנראה, תפקיד מרכזי שם. כן.
אמרנו שיש פה שתי סודות, את הסוד הרוחני ואת הסוד החומרי. אבל אנחנו רואים שאנשים שלא דווקא לא תיבו תורה, גם כן מחפשים להשלים את הסוד הרוחני. אמרנו שהיסוד
העמוני הוא כמו שקית עם חור, והיסוד ובילוי רוחני זה באמת משל מלא.
אבל מה עם רוחניות אחרת
שהיא לא תורה?
כמו כל מיני
תיאוריות למיני רוחניות. כל הרוחניות הזו למעשה היא יונקת, כן? למעשה יונקת, מקורה ושורשה הוא ודאי בנשמת האדם. אבל אי אפשר לדעת מה נשמתנו רוצה, אחרי אברהם אבינו, אחרי שניתנה תורה, אין כבר דרך לבירור הזה מבלי תורה. מה? אז אין שלווה.
ראייה נכונה
של הצרכים החומריים,
אז אין שלווה.
בלי ראייה, זה מה שהוא אומר, לכאורה באמת, יש המון המון אנשים, המון המון אנשים, דווקא מעם ישראל, אגב, יש גם באומות העולם. יש באומות העולם תנועה חזקה מאוד של, במרכאות, תשובה. מה זה תשובה? חזרה לתפיסה רוחנית. להסתכלות של מעבר, של מייסת מותרות. כל זה ודאי וודאי יסודו במציאות נשמת האדם. אבל אחרי שניתנה תורה, אין דרך לבטא את מאוויי הנשמה באחד על אחד, בצורה מדויקת, אין דרך לבטא את זה, אלא באמצעות התורה. באמצעות התורה, שעם ישראל הוא מרכזה של התורה, ומשם הוא מגלה אותה ב-70 אפיקים. 70 פנים, מה שנקרא. אין דרך. ברגע שאדם מגלה את השאיפה הרוחנית שלו ומנסה בעצם לבטא אותה באופן אותנטי ומקורי, הוא לא מצליח. הוא דבק בחצאי אמיתות, כן? בימי קדם זה היה עבודות זרות מסוג מסוים. בימינו זה עבודה זרה מסוג אחר. כל עניין של הבודיזם, כל עניין של ההתעיינות, זה סוג של עבודה זרה. זה עבודת האני. זה לעבוד את האני הרוחני ולהשתמש באלוקות כמכשיר שמשרת את העונג הרוחני שלי. כן? הבודיזם הוא רק דואג, כן, בעצם על ההרגשה הרוחנית והשלווה של האדם, של הפרט. שהעולם יישרף, זה לא מעניין בכלל. כן? זה החוויה הרוחנית האישית. כל מה שמשרת אותה, סוג של אגואיזם, זה גם סוג של עבודה זרה. יש אנשים שעובדים את הגזר, יש אנשים שעובדים את הכרוב, יש אנשים שעובדים כל מיני, עובדים כל מיני עבודות. זה עבודות זרות שבעצם מתיימרות לתת לאדם איזה סוג של שלווה, ושלווה אישית. אישית. אבל ודאי שכל הרצונות האלה נובעים מהנשמה. לבטא את זה בצורה נכונה שאומר כאן. על ידי לימוד תורה, כאשר תורתך היא קבע, אתה בונה כלים. אתה בונה כלים נכונים, כלי מחשבה, כלי מידות, כלי מעשים, כדי שהנשמה תוכל להישפך אל תוכם. הרצון הרוחני הכללי הזה, האור המקיף הזה, שנתפס או מורגש אצלנו בתור איזה תאווה למשהו יותר עליון, יותר אידיאלי, יותר קדוש, שלום. אדם מרגיש שהוא רוצה שלום. אבל איך עושים שלום? בלי תורה אתה לא יכול לעשות שלום. התורה קרויה שלום. הקדוש ברוך הוא קרוי שלום. דרכי הדרכי נועם וכל נתיבותיה שלום. כל נתיבותיה של תורה, כל דקדוקי דקדוקים של מצוות התורה, זה השלום. ובתוך הדקדוקים אנחנו יודעים שיש מצוות שלא כל כך אוהבים אותם, אוהבי השלום. אז איך אפשר לגלות, כן, את הרצון העז הפנימי הזה לשלום, מבלי שהתורה סוללת לנו את הדרכים? אז מה שאמרת, הוא אכן מציין, כן? אכן מוכיח באופן נפלא, כן? שנשמת האדם היא זו שמייצרת בלי הרף מאוויים רוחניים אצל האדם, ברוך השם. אבל זה רק תחילת העבודה. ההערה הנשמתית הזו חייבת להביא אותנו אל התורה. אל לימודה של תורה וקיומה של תורה, כן? ומידותיה של תורה, שורים פה. בלי זה התהליך הזה לא יוכל להשתלם. גם הרוחניות הזו מקורה היא בנשמתם של הגויים, וגם נשמתם צריכה את היניקה, את היניקה המיוחדת לה מן התורה, כדי להשלים את הרוחניות האלה. מה זה מצווה של בני נוח? מה זה מצוות שבע מצוות בני נוח? זה בדיוק העניין. זה הכלים המעשיים שנשמתם צריכה אותם כדי להתגלות. אבל כשמדברים על שבע מצוות בני נוח, לא מדובר רק על חיובם של הגויים ושבע מצוות בני נוח. זה לא רק הקיום שלהם, זה גם לימודם של המצוות האלו וטעמיהם. זה לא רק הקיום שלהם. זה כל המעגלים של המצוות, גם מעגל המצוותי, המעשי, גם מעגל הרעיוני, גם המידותי שהמצוות האלה מביאות אליו, זאת אומרת, שבע מצוות בני נוח, זה בעצם מכלול הכלים, המעשי, המידותי והמחשבתי, שהגויים צריכים כדי לגלות את נשמתם בתוכם. אחרי ששבע מצוות בני נוח, כן, הן כבר יושבות כבסיס, כמו שאמרנו, מעשי, מחשבתי ונפשי, אז יש להם אפשרות לנוק מן התורה, מהפן המיוחד להם. הועיל משה באר את התורה הזאת, ב-70 לשון פרשה להם. כל אחד מן הלשונות האלו זה בעצם צינור יניקה אחר לגויים. אחרי שהם יושבים על הבסיס של שבע מצוות בני נוח, אז יש להם אפשרות יניקה מהצינור המיוחד להם בתורה, את מה שאפשר להם להוסיף. אבל גם הם זקוקים להדרכת התורה. שבע מצוות שהתורה נתנה להם, וכל התוספות, כן, על גבי שבע המצוות האלו, שבע המצוות האלה בבחינתם של הגויים, זה דרך ארץ קודמת לתורה. זה הדרך ארץ הקודמת לתורה. התורה זה המשך היניקה מהצינור המיוחד להם בהמשך. כן? מספרים לרב צבי יהודה שהיה לומד עם חלק מאיזו קבוצה מסוימת של גויים, יפנים, זה נקרא קאטה מקויה. כן? שהוא היה לומד איתם, מדי שנה הם היו עולים לארץ, במשך כמה וכמה שנים היו עולים לארץ לירושלים, והם היו במסלול שלהם, מסלול הביקור, הם היו נכנסים גם לביתו של הרב צבי יהודה קוק. הוא היה לומד איתם באורות הקודש, בחלק המיוחד שלהם בתורה. כן? יש תמונה אפילו, ראיתי בזה חוברת, שנקראת המערכה הציבורית, רואים שם את איזו קבוצה של 4-5 כאלה יפנים נחמדים, יושבים מולו. כן, ממש, ממש, לומד את אורות הקודש. כן. חלק ג' בעיקר, חלק ג', לא חלק, חלק א' ב' זה יותר ישראלי, חלק ג' יותר. חלק ג'. תורת הקודש. כן, ידיע.
לא רק על עצמי יהודה עסק בזה, כי יהודה בדקות האלה עוסקים בזה בבתיקן.
לא, רב צבי יהודה, אבל הוא זה שקבע איזה חלק בתורה הוא שייך. הם לומדים חלקים שלא שייכים להם, חייבים איתם. כן.
ברגעים האלה עושים מזה בבתיקן.
כן, זה בבחינת גוי של התורה חלק. כן. אז יש מי שם, מה זה, ועידה כלשהי?
היום, היום, הרב הראשי שער יישוב הקודש של הרב חיפה.
אה, זה ועידה כזו, כן.
כן, 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 כן. הוא החליט, הפאפה החליט בעצמו להיות בנוכח במקום.
הבנתי.
הוא בעצמו החליט.
אז אנחנו סומכים על הרב שהגיע לשם, כשהוא יודע מה להגיד, מה לשמוע ומה להגיד, בזור
זה שם. זה בצלם מהרבנות.
או, שיהיה קידושים שמיים בזור זה שם, קידושים שמיים גדול. אמרתי לשאול, סליחה? כן. ועל מה הוא יוכל לוותר? על מה הוא יוכל לוותר? אתה שואל אם לא מספיק חלק אחד ואפשר לוותר על השני? לא הבנתי.
לא, לא, לא מצד הביטור. מצד העבודה.
עבודה פיזית?
כן.
כן.
עבודה בכלל. לא פיזית בכלל. עבודת האדם בעולם הזה. ואז אמרת ש... אם אני לא יכול לקחת אותך, אמרת שהוא עושה את הסדר הפנימיות שלו.
כן.
הוא עושה סדר. אז אני שואל...
הוא עושה סדר בין שתי הנטיות המרכזיות, יצר טוב ויצר רע. כן? גוף ונשמה, חומר ורוח. זה התכוונתי, הסדר. אני דיברתי על הסדר הזה. מתוך שאדם...
איזושהי תפיסה, איזושהי ראייה, שאדם מגלה את הפניות שבו, דברים מסתדרים. כמו לחשוף את הנשמה, ואז היא מדברת יותר חזק ויותר ברור, והיא מראה לו. יכול להיות שזה
נשמה
יותר מורחב.
לא,
זה נשמה. הוא לא עושה סדר, הוא פשוט יותר מקשיב פנימה, אז לא יודע, אני שואל.
אמרנו מקודם, אדרבה, בזה שאדם עוסק בתורה, בזה שאדם עוסק בתורה, הוא בעצם צופה על המציאות, הוא צופה על המציאות המורכבת שלפניו, מנקודת השורש. והשורש הוא מציב, או מציג לפניו את היחס הנכון בין הענפים. ככל שאתה לא יותר גבוה, ככל שאתה לא יותר גבוה, אתה רואה, כן, סתם, אתה עולה מעוף הציפור. אתה רואה את העיר בצורה יותר מסודרת, נכון? אם אתה נמצא בסמטה אחת, מבחינתך זה כל עולמך. יש אנשים שלא יצאו מהרחוב שלהם במשך שנים. יש אנשים שחיים בתוך מרחב מחיה אחד, ונדמה להם, הם מסתכלים על כל העולם דרך המקום היחיד שהם נמצאים בו. ואז מגיעים לעיוותים מאוד קשים. אני כנער, למשל. גם כן, הייתי חי במקום, מיוחד בשנים שהייתי נער. קיבוצים זה היה גטו. זה היה מקום מאוד מאוד סגור. מאוד מאוד סגור. אנחנו לא ידענו כמעט שום דבר חוץ מהמקום שבו חיינו. שהיינו יוצאים למקום אחר, זה נראה מבחינתנו מקום זר ומוזר. גם התייחסנו אליו בהתאם לזה. התייחסנו, מי אתה? מה זה פה? מה זה? כן, אפילו העיר סמוכה אלינו. אתה מגיע, פתאום רואה אנשים אחרים, מצרכים אחרים, מראות אחרים. אתה לא רגיל להם. אתה רגיל לראות אנשים מסוגך, לבושים כמוך, מדברים כמוך. אתה רואה מישהו אחר. בצד אחד אתה סקרן, אבל התגובה השנייה, זה בעצם תגובה של זרות, הרגישה של מה לי ולך, זה הרגישה לה. כי מסתכלים על הכל דרך חור המנעול שלנו. כן? תרגלים, מרגלים אותך שאתה הכי טוב. כן? מיוחד בתקופות ההן, כי בוזניק זה היה, כן? פסגת האידיאל. אתה הכי טוב, והטובים לזה, והטובים לפה. ואתה מתרגל באמת לחשוב ככה. אין כמוך בעולם. עד שהתחילו הסדקים הראשונים בקיבוץ, והתחלנו לראות שאנחנו לא כל יכול, וגם קיבוץ יכול ליפול וליפול חזק, כן? וגם החברה בקיבוץ, זה לא בדיוק תלית שכולה תחלת. התחילו להיחשף כל מיני דברים, כל העילה הזו התחילו להתפוגג, והתחלנו להכיר את עצמנו כבני אדם רגילים, בגובה העיניים, אתה יודע, אז אתה מגלה המון חסרונות. אתה מוחזב, יש אכזבות קשות, דברים שחשבת שהם אייקונים, פתאום אתה רואה שהם פשוט נופלים. אתה מבין? פשוט נופלים ונחשפים בערוותם, בכל קלונם, חולשתם, קטנותם. אבל זה בעצמו פותח אותך להכיר אנשים אחרים. פתאום אתה מבין שהטבריאני, היהודי הפשוט הזה, שבא למטע הבננו שלך יום-יום, ומחסה שם מבוקר ועד ערב, כן, את העשבים שמה בזה. האדם הזה, כשהיום הזה, למרות שהוא נראה כזה, כן, הוא אדם תמים, הוא אדם טוב, הוא אדם פשוט, הוא אדם שמסתפק במועט. יש לך מה ללמוד ממנו. ואתה ילד השמנת, ששום דבר לא חסר לך, ולא תרחת כהוא זה, כדי לאכול את ארוחת הצהריים, לא אתה ולא אביך. נכון, ודאי שאבא שלך אכל, אבל הוא לא עבד. אבל הוא לא עבד בגלל שהוא הרגיש את חרב הקיום מונחת על צברו. גם אם הוא לא היה עובד, הצלחת מוכנת, זה בסדר, יש לו את הסעודה שלו, זה בסדר. לא חיית בצורת חיים. טוב, אתה מסתכל על הטברייני, באופן אחר לגמרי. יש בו מעלות כבירות שלך אין אותן. ויקח הרבה זמן כדי לקנות אותן. עד שלא תעבור בקור המצרף. של שגיע הקיום היומיומיים כמו אותו יהודי, אתה לא יכול להבין את זה. אבל בהתחלה, בכל אופן, הסתכלנו על העולם, אני חייב לומר, הסתכלנו מגובה הקיבוץ. משם הסתכלנו. אז מה ראינו חוץ מהסמטה הקטנה שלנו? זה היה חסרון גדול. מה?
היה לכם גובה אבסולוטית?
איזה אבסולוטית? מה אתם יודעים אבסולוטית? צרי אופק בחייך. צרי אופק. צרי אופק מבחינה מנטלית, צרי אופק מבחינה רגשית. זה לא פשוט. זה לא פשוט. זה לא פשוט, בכלל לא. זה אותו דבר. לכן, מה שאני רוצה להגיד הוא, ברגע שאתה לומד תורה, אתה מסתכל על המציאות מהגובה של ריבונו שלה מסתכל. אתה לא יודע איך אתה לומד. אם אתה לומד בתארה, בקדישה, בעומק הרעיוני הנחוץ, יש תורת חוץ לארץ, תורת ארץ ישראל, שאלה איך אתה לומד, כן? גם תורה יכולה להיות מבט דרך פרספקטיבה מאוד מאוד צרה. תורה גלותית. היא תורה שנלמדת מתוך מאוויים פרטיים, מתוך הסתכלות פרטית. אז היא גם מתפרשת בהתאם, אתה מבין? כן? שאלה מתוך איזה מבד, מתוך איזה גישה, איזה עומק של תשובה אתה מקדים לפני לימוד התורה. אם אתה טיפוס פרטי ואתה לומד תורה, התורה תדבר עליך בשפת הפרט. מה אתה אחר כמוך? ריחה במצוות. מי שמקיים מצוות, אני אוהב אותו. מי שלא מקיים מצוות, לא אוהב אותו. ככה אתה תפרש את התורה. ככה תפרש אותה. כל דבר תיקח למקום הפרטי. אתה מבין? שישרת את הרצונות שלך. לא זכה, נעשית לו שם מוות. התורה עצמה, למרות שמצד עצמה היא כללית, ועל פי הנברא העולם, והיא מסדרת את הכל, אבל אתה, שאתה בא לגעת בה, הפרטיות שלך, היא בעצם מנבלת את התורה. היא לוקחת למקום מאוד אנוכי, מאוד 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 אגודאי, מאוד 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 פרטי, מאוד חצרות, מאוד, אתה מבין? מצמצם אותה, את כל הגודל הזה, מצמצם, ממעיט וממית, אפילו ממית. אבל בעיקרון, שמר הרב אומר כאן, שאתה באמת עוסק בתורה, כן? תורתם קבע. הקביעות במובן האיכותי, שאתה מתעמק ואתה משתדל וחותר להבין את רצון השם הכללי שבתורה, ואחרי זה אתה חוזר למציאות הפיזית, היא תופסת את מקומה המדויק, ולא חורגת ממנו בכיוון זה. ואז אדרבה, הרוח והחומר משלימים ומקבלים דן מן דן, ובונים עולם ומלואו. עולם ומלואו, שמציג לפנינו עולם מופלא של כלים ואורות. אידיאלים מיליונים שמופיעים בתוך כלים, כלי גוף. הקיום האישי שלי, של משפחתי, הבית שלי, המכונית שלי, כל אלה זה כלים. כל המציאות הפיזית של שלושת הממדים, ארבעת הממדים, היא בעצם נהפכת לכלי. זהו. אז ככה אנחנו משיגים את אותה התעוררות פנימית שעליה דיברת, על ידי לימוד התורה. מבלעדיה אנחנו די בבעיה. די בבעיה, כן? אומר לנו הרב, כן.
יש שימוש של
צורך שבתורה. אז אני אומר, בסדר החיים שלי, לא אשתמש בתורה, בקינת הערב, וכאילו, אני אשתמש בתורה, בסדר החיים שלי. זה גם משהו הקטנה והמנחה. לא. זה שהתורה מגלה לי, כן. זה שהתורה, כשאני נפגש עם התורה, אני נפגש עם שני דברים. קודם כל, אני רואה את המגמה הכללית, אבל התורה אומרת לי, אתה רואה את המגמה הכללית? עכשיו אתה, בפרטיות שלך, תקדם את המגמה הזו עם הכישרונות שלך, כן? היא בעת ובעונה אחת מציגה לי את עצמי בשני הרבדים. את הצד הכללי שבנשמתי. הצד הכללי שבנשמתי זה הצד שרוצה בגאולה הכללית. הוא רואה את המגמה. לאן כל הנחלים נשפחים? ובתוך המהלך הכללי הזה, הנשמה גם יש לה אופי פרטי. שזה התפקיד המסוים שלי בחיים. שמצידו יש לי את המראה שיש לי. ויש לי את הדעה שיש לי, ויש לי את התכונות ואת החולשות שיש לי. זה הצעד הפרטי שלי בגאולה הכללית. אם אין אני לי, מי לי? או כשאני לעצמי, מה אני? למיתו של דבר, בנשמה יש את שני הפנים האלו. הופעת הנשמה בתוך גוף, באופן אוטומטי, היא יצרה שתי הסתכלויות של הנשמה. הסתכלות אחת כלפי המגמה הכללית, והסתכלות שנייה כלפי ההופעה הפרטית שלי בתוך המגמה הכללית. היכולת לשמור על קשר עין, קשר עין, בין שתי המגמות האלו, כן, זה מה שעושה את שלימות האדם. מה שאין כן כאשר אדם נסחף אחרי המגמה הכללית לגמרי, ואז הוא מבטל את כל פרטיותו. הוא חוסך מבני ביתו את האוכל. הוא לא עובד בשביל, הוא משרת מגמה כללית. אבל הגוף שלו עושה נפח, הולך ונפח יותר ויותר חולני. הקניינים הפרטיים שלו הולכים ונפסדים. בני ביתו רעבים ללחם, ועוד ועוד כמה צווחה מצרות, כן, שיכולות להיגרם כתוצאה מזה. אין היה מסכת שבת שמה, עמוד דלת, שהוא מסביר את העניין הזה, הרב קוק, בצורה נפלאה, על אותם שתי תלמידי חכמים, שעסקו כל היום במשפט, בדין, בדינים. הם פסקו דינים כל הזמן, היו באים אליהם אנשים ופוסקים דינים. והם חלשו בסופו של יום, חלשה, חלש, כתוב שחלש ליבאיו, לפי דעה אחרת, חלשה דעתיו. אז הרב מסביר את שני הזה, כן? הם היו כל מן עסוקים בטובת הכלל, אבל שכחו את הפרטיות שלהם. חלש ליבאיו, נעשו חולים בגופם, ואז חבר שלישי שלהם נזף בהם. נזף בהם. והרב שם, מכל מהלך הסוגיה, הרב קוק, משיג את המסקנה הגדולה, שאדם צריך להיות קשור למגמה הכללית, אבל כדי שיוכל להוציא אותה לפועל באמת, הוא צריך לברר את הפרטיות שלו. והפרטיות לא צריכה להיות חסונה ומלאה בכל טוב של הכישרונות שהקדוש ברוך הוא שם בו. לדאוג לגופו שיהיה בריא, לבטא את הכישרונות וללמוד איך להשתמש בהם. ואומר הרב, אחרי שהוא מניח את היסוד הפרטי עם כל הכישרונות, עכשיו הפרט יוציא לפועל את הרצון הכללי. הוא אומר שם אפילו הרב איזשהו נוסחה מתמטית. הוא אומר שם נוסחה מתמטית. שדי לו בשעה אחת ביום, בשביל ענייני הכלל. כל שאר היום צריך להיות כדי לבסס את הקומה הפרטית. אבל כאשר הוא מבסס את הקומה הפרטית, הוא זוכר את המגמה הכללית. אסור לו. אם הוא מבסס את הקומה הפרטית תוך כדי שכחה, שם ירחם. זה כבר לא יזרום אל הים, הנחל הזה. הוא כבר יעצר בדרך, הוא כבר יהפך לביצה תובענית. הוא כבר לא יזרום לים. מרב, אחרי שאתה זוכר את המגמה הכללית, רד למטה לעולם הפרטי, פתח אותו, שכלל אותו, ואז תפגיש בין שני המימדים האלו. שעה אחת ביום, אומר רבי ענייני הכלל. הכל לפי מידת הכנת הכלים הפרטיים. ממש מעיז לתת שם נוסחה. כדאי לראות זה שם מסכת, מסכת שבת חלק א', ממש בהתחלה. כן. אז בוא נראה בהמשך. הוא מסתפק גם כן, סליחה מנחל חול, אבל ביותו ממעט במוסר. אז לא יאמר די בכמה שישיג מההון, ומידותיו שנפגמות נוטות לתאווה. כן? תאווה זה כבר אווירת הגבול. כן? מכיוון שאין לו את המידות שמסדרות את היחס, כמו שאמרנו, בין הפרט לכלל, מידותיו נפגמות, ומידותיו שנפגמות נוטות לתאווה. פגימה במידה, תרף ומיד זורק אותך לצד הקיצוני של החיים. מה זה הצד הקיצוני של החיים? זה התאוות. כן? תאווה זה קיצוניות. תאוות גבעת עולם, בלי גבול. תאוות גבעת עולם. אלא תאווה. העוברת גבול. שמהרסת אושיות, יסודות בריאותו, כל דבר, כל הנהגה שהיא לא ממוצעת, אם היא מילא הורסת, כן? גם את חיי הגוף, ומולידה חולאים בו ובזרעו. כל הנהגה לא ממוצעת, בין אם זו הנהגה פיזית, בין אם זו הנהגה רוחנית, בין אם זו הנהגה נפשית. הנהגה שהיא לא ממוצעת, היא קיצונית, זה נקרא חולי. כלשונו של הרמב״ם שמונה פרקים, חולאי הנפשות. חולי נפש זה מידה לא ממוצעת. מידה לא ממוצעת, סיבתה ושורשה הוא בחוסר עיסוק בתורה, שהיא באמת יסוד החיים של כל דבר ודבר. היא מציגה לנו את הסדר הנכון. ממילא שאין את העיסוק במבט הכללי הזה, כן, בתוכנית החיים של התורה, כל כוח חוטף לכיוונו. המתפרצים, כן, רבים האדונים, רבו האדונים המתפרצים לפני אדוניהם. כן, פתאום איזה עבד מרים את הראש, הוא רוצה כך וכך. פה מרים את הראש, איפה האדון? לאן נעלם אדון? העובדים הפרטיים, בעלי הרצונות הנפרדים, הם מתפרצים מתחת יד אדוניהם. כן? זה המשמעות של מיעוט תורה. כוחות פרטיים בתוך הנפש. הם לא שרים למשמעת הרצון הכללי, ואז כל רצון פרטי כזה, הוא מנסה להתפרץ ולחטוף לעצמו את כל הקופה. וממילא הוא מונע כוח אחר שהוא חיוני לא פחות. הוא מונע את פעולתו. ועל ידי זה הוא גורם חולי באדם. כי כדי שאדם יהיה בריא, הוא צריך את האיזון בין ארבעת היסודות. אוויר, רוח, חומר, ברגע, מים ואפר. ברגע שאין איזון בין ארבעת היסודות, יש חולי. מידות מקולקלות גורם לחוסר איזון. חוסר איזון גורם לתאווה. תאווה גורמת לחולאים פיזיים ונפשיים. על כן, אדם כזה, שיבד את המשקל הנכון, גם אם יאסוף עושר, לא יספיק לו ולא ינוח לבבו. הנפש לא תימלא. ולא ימצא בהם קורת רוח שלמה. לא. תמיד הוא יחטוף את המרפק של אותו כוח שקופח בפנים, שאומר לו, לא, 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 לא. כל עוד אתה לא תשים לב גם אליי, אני לא אתן לך לישון בלילות. אני אזכיר לך שפשעת כלפיי. אבל תני לי קצת, תזבי עכשיו את השתייה שלך, נשמע. תני לי לנה, תראי, נשמע, איך אוהבים אותי, תראי כמה אני אשיר. תזבי עם את השתייה שלך. לא. כל הזמן תדחוף אותו. במעמדים הכי הכי, כן, כביכול, ששם הוא אמור לקבל מחיאות הכפיים, משהו בתוכו אומר לו, אתה שקרן, אתה רמאי, אבל הוא לא חושף את זה לעיני הציבור, הוא לא רוצה לקלקל את המסיבה. אז הוא נותן לאנשים להרגיש כאילו לא מאושר. אבל שהוא שב לביתו, שם, במסתרים תבכה נפשו, שם הוא חוטף את המכה החזקה, שם הוא מרגיש שכל זה לא שווה לי, להבדיל מהתאומה מהמן, כל זה לא שווה לי בשעה שאני רואה את מרדכי יושב. כן, זה החסרון היסודי של המן. יכול להיות לו הכל, אבל כל עוד הוא לא מנצח את מרדכי, אין לו חיים. בקדושה זה בדיוק הפוך. כל זה לא שווה לי. מה?
שווה
שלא קריאה באחרים. כן, תלוי באחרים. אבל פה, כן, כל זה לא שווה לי. כל עוד אני לא מגלה את הדרך לספק את הצרכים הרוחניים שלי. כן? הנשמה אומרת לו את זה, מייסרת אותו. על כן דורות ראשונים, עכשיו בואו נראה, אחרי הקדמה הזו, נבין היטב את מה שנאמר פה במשך. על כן דורות ראשונים שעשו תורתם קבע, והיא, מה פירוש תורתם קבע? היא הייתה חשובה בעיניהם די הצורך, כדי שהיא תדריך אותם אל דרך המוסר האמיתי. היא הציגה בית גן לפניהם, איך העולם צריך להתנהל, העולם הנפשי שלהם, איך לעשות סדר בין הכוחות השונים. כן? התורה, כן? דרך לימוד התורה אתה נפגש עם כן, עם ההדרכה לכל הכוחות, והיא הדריכה אותם אל דרך המוסר האמיתי, ליראת השם ולמידות טובות והגונות, ומלאכתם הרי, מצד חובת ותשלום הצרכים הפרטיים, זו וזו נתקיימה בידם. למה? מה החשבון? כי המעט שהם עשו במלאכה, הספיק להם, בהיותם בעלי מידות יקרות. מידה יקרה זה מידה ממוצעת. מידה ממוצעת, היא יודעת כמה חומר האדם צריך. אז המעט שהוא השיג, זה בדיוק מה שהוא צריך כדי להרגיש מאושר ושמח. הוא לא רודף אחרי פרוטה אחת נוספת. אלא אם כן, הוא יקבל הדרכה לזה ממי? מהתורה. כמו שאמרנו לגבי אברהם אבינו. אברהם אבינו מתוך לימוד התורה, כן? התורה בעצמה היא עוררה בו שאיפות כלליות ונפלאות, שהם הדריכו אותו לתוספת ממון. כדי שהוא יוכל לתת לאורחים חשובים, לא יודע, אורחים כאלו אחרים, כדי שהוא יוכל לתת להם שלושה לשונות בחרדל. כאשר מגיעים להם שלושת האנשים האלו, הוא ממהר לשחוט את הפער, ומה הוא מאכיל אותם בסופו של דבר? שלושה לשונות. למה הוא מאכיל אותם שלושה לשונות? יש מי שאומרים שזה הכי קל. כן? הכי קל. מה, עכשיו הם חכו עד שהוא יגמור לשחוט? אז הוא לוקח את הלשון, נגמר הסיפור, קחו, לשון בחרדל, גם זה טוב. הוא רוצה למהר את הנתינה. ויש אומרים שנתן להם את החלק המשובח. מעניין. נתן את החלק המשובח. הלשון זה החלק המשובח. כלומר, אברהם אבינו שהוא שואף לחסד, ולתת לאורחיו את ההרגשה הנפלאה ביותר, כדי לעשות החסד שלם, הוא עושה אותו בשתי פנים. א', כמה שיותר מהר, ולכן לשון זה מהר, לא צריך עכשיו להתעסק עם החלקים, כן? זה מהר, אבל זה גם החלק המשובח, זה מהר וטוב. אז כדי לתת לאנשים לשונות, הוא צריך המון בקר. המון בקר, בקר משובח. אידיאל החסד של אברהם אבינו הוא עובר דרך מהירות ודרך איכות. וימהר אברהם. כן? דרך מהירות ואיכות. מאיפה הוא למד את זה? תוך קרבת אלוקים. קרבת אלוקים היא זו שהניעה אותו לחפש כלים חומריים מספיק רחבים ואיכותיים כדי שאידיאל החסד כפי שנתברר לו בנשמתו יוכל לצאת לפועל. אז יש פעמים שהנשמה היא עצמה מדריכה אותנו לקנות בית דירות, ושיהיה לנו מנחת מטוסים על הגג, וצי של מכוניות, זה בסדר גמור. אבל בתנאי שזו הדרכה נשמתית. אם זה לא בא מצד הדרכה הנשמתית, זו בעיה. מי יגיד לך שאתה צריך להיות עשיר? מאיפה זה בא לך? מאיפה? לו הייתי רוטשילד. אתה רוצה להיות רוטשילד בשביל לגאול את ארץ ישראל? בסדר גמור. כדי לפזר ממונך למי שצריך, כן? לבנות את הכלים של האומה, כן? בסדר, לבנות בתים, לחרוש שדות, בסדר גמור. אבל בשביל מה אתה עשיר בכלל? למה? מה המגמה? באיזה שליחות? שליחותו של מי אתה עושה את העושר הזה? טוב, אבל בכל אופן, הסתפקו גם במעט. במסגרת היחס והאיזון הנכון, בין חומר ורוח, גם מעט יכול לעזור הרבה מאוד. שעשו, כי המעט הספיק להם. ביותם בעלי מידות יקרות. וגופם היה בריא, קיבל את שלו, בדיוק כמה שהוא צריך. לא אחד מעבר. אכילה, כן? סיפר לי איזה מישהו, הייתי מילואים איזה בחור, כן, שהוא אדם שמאוד מקפיד על הליכות הגוף. אז הוא אמר לי שרוב בני האדם לא אוכלים בגלל שהם רעבים. הוא אומר, הוא שואל אותי שאלה מאוד מעניינת, תגיד לי, איך מרגישים רעב? איפה אתה מרגיש רעב? אמרתי לו, בבטן. אומר לי, לא. רעב לא מרגישים בבטן. רעב מרגישים פה. ילד קטן, אם הוא היה יכול לפתוח את הפה, הוא היה אמר לנו, איפה הוא מרגיש שהוא רעב? הוא לא מרגיש בבטן. בטן רשעים תחסר. הרעב בבטן זה בטן שמישהו לא יודע לאכול. הרעב אמיתי הוא פה. איפשהו כאן, אפילו לא מבין את זה כל כך. הרעב הוא פה. עכשיו, ראיתי איך הוא אוכל, הייתי 30 יום, כמעט 30 יום מילואים הייתי איתו. איך הוא אוכל, זה פשוט מדהים. הוא בריא. חזק מאוד. מלא אנרגיה, עוצמתי, ערני מאוד. ממש. טוב, לא, חושב. ראיתי את סדרי האכילה שלו, זה פשוט מדהים. אמרתי, איך אפשר לאכול בצורה כזו? מה, בטן מקרקרת, איך אפשר להסתכל? מה זה? בטן מקרקרת. זה לא רעב. מסתבר שאם אדם היה אוכל בגלל שהוא רעב, היה אוכל הרבה פחות. הרבה פחות. רק אם הוא היה רעב. אם הוא יודע את הצרכים האמיתיים של הגוף. תינוק אוכל כמה שצריך ולא יותר. רק אחרי שהוא גדל, אז הוא מתחיל לבקש פה, שם, פה חטיף, שם חטיף. כבר התקלקל. אבל עד גיל מסוים, אוכל בדיוק כמה שצריך. נימר. תנסה לתת לו יותר, הוא יפקה.
צדיק אוכל לשבוע.
בסופו בנפשו. נכון, נכון, נכון. נכון, נכון. זה מה שהוא אומר כאן. דורות האחרונים, זה דורות ראשונים. אבל דורות האחרונים שינו את היחס, שעשו מלאכתם קבע. כלומר, אומר הרב, שהדאגה על החומריות מילאה את לבבם, הצרכים החומריים הבהירו אותם על דעתם, וחשבו שעיקר העושר תלוי באיזה מידה הם יספקו את הצרכים המיידיים והתובעניים והצעקניים והתרדניים האלו, שהם צועקים הרבה יותר חזק, מחרישי אוזניים, אותו בני אדם דורות האחרונים, שהתפתו לצעקנות של הכוחות החומריים שכל ים צועקים, הב, הב, תן, תן. וממילא זה גרם אצלם להפרת האיזון בין תורה ומלאכה. דורות האחרונים שעשו מלאכתם קבע, שהדאגה על החומריות מילאה את לבבם ולא הניחה מקום ראוי להדאגות המוסריות. הדאגות המוסריות נעשו יותר ויותר שפופות, קולם נשמע פחות ופחות, כי אי אפשר לשני קולות בעת ובעונה אחת, כן? ככה זה ידוע, שאתה לא רוצה לשמוע את הקול הפנימי שלך, תעשה הרבה רעש חיצוני. תפתח רדיו, תשמע חדשות, תצא לבלות, תשמע קולות של מכוניות, כן? אז בטוח שלא תשמע את הקול הפנימי שלך. כן? אז ממילא, מכיוון שמלאכתם קבע, ממילא הדאגה המוסרית הולכת ונחלשת, פחות תובענית, פחות מורגשת, פחות מוכרת, פחות עוברת לעשייתה, כן? שהדאגה לחומריות מילאה את לבבם. ולא תניח מקום ראוי לדאגות המוסריות, ולכן זה גרם תורתם ארעי, אומר הרב, זה הכוונת תורתם ארעי, לאום אלאום יאמץ, כשזה נחלש, כשזה מתחזק זה נחלש, וזה וזה לא נתקיימה בידם. מה זאת אומרת זה וזה? כן התקלקלו המידות כתוצאה מתורתם ארעי, ממילא כבר אי אפשר ללכת בדרכי השם יתברך, כן חסר כבר את השיביתי הגדול והנפלא הזה, שהוא מנת חלקו של כל מי שעוסק בתורה ומביט אל המנורה הטהורה הזאת, חסר לו את ההסתכלות הזו. חסר לו את ההבטה הזו. חסר לו את זה, את ההבטה השכלית, את ההבטה הרגשית. אין לו את השיביתי. אין לו את העמדה מול. הוא לא רואה מולו את התואר הזה. נו, תורתם הרי. כלומר, כי נתקלקלו המידות ומנוחת הלב נתלה, זה הכוונה שלא נתקיים בידו מה? התורה. זה וזה לא נתקיימו בידם. התורה והמלאכה. אז התורה לא נתקיימה, ולתעודה, ולראיה, נתקלקלו מידותיו. ומה הכוונה שמלאכתם לא נתקיימה? כי לא יאמר די בקיבוץ רכוש רב. עצם עובדה שיש לו מנה ורוצה 200, זאת אומרת שאין לו מנה בכלל. שהוא לא יודע ליהנות מן המנה. ולראות במנה ברכת השם והזדמנות ואפשרות בלתי רגילה להודות ולקדם את המגמה המוסרית. אז בעצם אין לו מנה. אין לו. אם הוא רוצה עוד מנה, סימן שהוא לא מבין את ברכת השם שמצויה במנה הזה. לא מבין את ברכת השם. לא יאמר די, בקיבוץ רכוש רב, ולא ימצא קורת רוח בעולם בכל קנייניו. לא ימצא קורת רוח. שום שמחה. אין מה לעשות עם כל ההון הזה. אין מה לעשות. זה כאילו חסר שימוש. כי צריך להבין, זה אומנותו של יצר רע. יצר רע אין לו יכולת למצות איכויות. יצר רע הוא עובד על הסיפוק המיידי של דבר. ממצא אותו והולך הלאה. אין לו אפשרות בשום פנים ואופן להגיע ליכולת של לראות את הצד הנצחי, את הצד האלוקי, את הטוב האמיתי שמצוי בתוך דבר. צריך להבין, מפירור אחד של לחם, אם אני מרים פירור של לחם מן הרצפה, מתוך אמונה, הפירור הזה אני יכול להוציא ממנו עבודת השם שלמה. אבל אם אני מתייחס לפירור של לחם בגישה חומרית, א', אני לא ירים אותו, אני לא ירים פירוש הלחם, אני לא ירים פרוטה, אני לא ירים בגד שנמצא על הרצפה, אני לא, זה כלום, כי מצד התאווה זה כלום, התאווה לא יודעת להעריך את המימד האלוקי שמצוי בדברים, אבל מתוך אמונה אני ירים גם פרוטה, מתוך אמונה אני יודע לקדוש ברוך הוא, גם כאשר אני משתעל מבוקר עד ערב וכמעט נחנק, אני ראיתי אדם כזה לפני יומיים, בקריאת המגילה, כן? בקבר שמעון הצדיק. ראיתי אדם כזה, אבל מלא אמונה, זה פשוט מדהים. ניסיתי לראות אם הוא מתלונן, לקחתי אותו באוטו לשמואל הנביא, הוא לא יכול להגיע, לקחתי אותו באוטו, הוא משתהל, ניסיתי לראות, משתהל, רבי נחמן, משתהל, רבינו רבי נחמן, רבי נחמן, רבי נחמן, משתהל, פסוקים, ברוך השם, ברוך השם, ריבון העולמים, מצב כזה, אדם בעל תאווה, אדם שאמונתו חלשה, מציאות כזו הוא לא יכול להפיק ממנה כלום. שום דבר בעל ערך נצחי, הוא לא יכול להפיק ממנו. לכן שום און שבעולם לא יעזור לו. אם כן, גם הרב, או גם הרוב שאוסיף לקנות, על ידי ריבוי הזמן, הרי מלאכתו קבע, הוא עובד המון שעות, כי ריבוי הזמן לא יתקיים בידו. לא יתקיים במובן שאין לו שמחה מזה. זה נקרא לא יתקיים. שאדם לא סומך, סימן שהוא לא קיים בעצם. כן? שמחה היא הקיימות. לא יתקיים בידו. כי לא יוכל למצוא, למלא צרכיו שנתרבו, כדי ערך תאוות נפשו. הרב אומר שזה גלגל שלג. כן? זאת אומרת, יש לך מנה. המנה הזה הספיק לרמת התאווה שהייתה לך אתמול. אבל המנה, מה הוא עשה, מה הוא גרם? תאוות ממון כפולה. היום אתה כבר צריך 200, כך אומר הרב. זה דבר מעניין, זה גישה מעניין, לא חשבנו על זה. זאת אומרת, המנה שיש לך הוא בעצם שמן שנשפח למדורת התאווה. עכשיו התאווה היא במדרגה של 200. עכשיו אתה צריך להשלים אותה. וה-200 ו-400, ו-400 ו-600. יוצא שכל הזמן אתה צריך לעבוד כדי למלא את אבותיך שנתרבו כל הזמן. כי לא יוכל למלא צרכה שנתרבו כדי ערך תאוות נפשו. אומר נקרא באמת שזה וזה לא נתקיים בידו. אומר לנו רק, הרב פה בסוף, כן, מפתח מושגים, אומר לנו, מה שקרוי כאן ארעי וקבע, אין הכוונה מבחינה כמותית, זה כבר אמרנו מתחילת דברינו. אומר הרב, ועיקר שם ארעי וקבע, אין תלוי כל כך בכמות הזמן, כמו בהסכמת הדעת. כלומר, יכול להיות שאדם שתורתו קבע, הוא לומד 5 דקות ביום בלבד. והוא עובד כ-18 שעות, או 16 שעות, או 10 שעות, מבחינה כמותית. אבל אותו רגע של לימוד, אותם 5 דקות של לימוד מבחינתו, זה עיקר היום, זה מסעת נפשו. מה5 דקות האלו מתעורר ליבו ונפשו לאהבת הטוב והצדק, ועם התובנות האלו הוא הולך אחרי זה לעבוד. הוא עובד הרבה שעות, אבל הוא לא שוכח לעולם המגמה. החמש דקות האלה שהוא לומד, מבחינתו זה להציץ בעולם האמת. היה לנו אפילו אחד שהיה נרדם בשיעור. כל שיעור שהיה מגיע, היה נרדם. היה שיעור גמרא. אז שאלתי אותו פעם, תגיד, למה אתה פה? לך נשען בבית. הוא אומר לי, תדע לך, אחרי שאני קם מפה, למרות שלא שמעתי מילה אחת בשיעור, שאני הולך הביתה לישון, החלומות שלי הם שונים. חלומות שלי משנים. לא, אז הוא חולה עם כבר משהו אחר לפחות. אז לא ברמה מודעת, נכון? ברמה מודעת הוא לא שם. בסדר. אבל החלומות שלו שונים. חודר משהו דרך העיניים העצומות, פנימה, הוא משפיע על המערך הנפשי שלו. אחרי זה עולם המדמה שלו, שהוא בסיס החלום. הוא פשוט משתנה. הוא חולה עם דברים אחרים. ככה הוא אמר לי. ואני מאמין לו, אדם מאוד דמים, מאוד ישר ואמיתי. הוא אומר לו, אפילו עד כדי כך. עד כדי כך, לא יום מה כיסופר. עיקר העניין הוא בארעי וקבע, זה לא כמות. אין לנו שום בעיה עם הכמות. אדם שיכול ללמוד 10 שעות ביום, קדוש יאמר לו. אבל הפלא הוא שגם אם אתה לומד 10 שעות ביום, אם אין את היסוד של הקבע בתוך הלימוד. כן, זה אנחנו, יש, מיד אנחנו נעצור. כן. אם אין לך את היסוד של האיכות, כל הכמות הזו זה קש וגבבה. זה לא גחלר את עמים, זה לא בוער בלב, זה לא מקדם אותך באמת, כן? עד כדי כך, כך אומר, נסיים את זה. ועיקר שם ארעי וקבע אין תלוי כל כך בזמן כמו בהסכמת הדת, שהדבר שמחזיק האדם לעיקר הוא קבע. גם שמסיבות מסוימות יעסוק בזה מעט, תרדת פרנסה וכו', יש לו הרבה ילדים, ברוך השם. טוב.